חשבתי להביא את התנ"ך הרבי כמו שיש פה, אבל אמרתי בהזדמנות להכיר לכם ספר שלא כל כך ידוע. המחבר שלו ידוע, הספר פחות. המחבר זה הרב אברהם סופר, והספר הוא מקרא ומדרשו. רבי אברהם סופר היה יהודי תלמיד חכם חשוב, הוא נינו של החתם סופר, והוא היה באיטליה רב שם, ושם בעיר פארמה, אז הוא מצא כתבי יד נכבדים מאוד של המאירי, והוא הדיר את המאירי על כמה וכמה מסכתות. מאירי, על כל פנים, אז בחיבור שלו, שהוא כנראה התעתד לעשות אותו על כל כל ספרי המקרא, אבל מה שעלתה בידו זה בסך הכל יהושע ושופטים. אז יש פה את המקרא, ולמטה יש את כל המובאות של חז"ל בצורת הסברים. וחבל שהמגמה שלו לא התגשמה, כי זה היה יכול להיות באמת חיבור מיוחד. אבל הספר הזה שבידי, רשום לי התאריך שרכשתי אותו, כתבתי פה חשוון תשל"ב. וזה היה בעקבות, אני חושב שהרב עמיטל הזמין אותו לישיבה, תשל"ב, ואז נפגשנו, ביקשתי ממנו לקנות את הספרים האלה. אבל לכל פנים, למרות שהמחשבה שלו לא יצאה אל הפועל, אבל ברור שמסר עולמו לשומרים, ויש שתי הוצאות אחרות שממש הקדישו לנושא הזה. אחד זה ההוצאה של המכון התורני בישיבת אור עציון, אז היא עשתה גם כן על רוב ספרי המקרא, משהו מעין זה. ואחד זה הוצאת יחדיו, שיש לי איזה כרך שלהם על ספר שמואל. טוב, אז אנחנו בסוף פרק י"ט. אז אני מתחיל י"ט פסוק נון א'. אלה הנחלות אשר ניחלו אל עזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למתות בני ישראל בגורל בשילו לפני אדוני, פתח אוהל מועד, ויחלו מחלק את הארץ. אז העיתוי של מה שהולך לקרוא פה זה עם סיום חלוקת הארץ. ואז מתחיל פרק כ', וידבר אדוני אל יהושע לאמור, דבר את בני ישראל לאמור, תנו לכם את ערי המקלט אשר דיברתי עליכם ביד משה, לנוס שם הרוצח כנפש בשגרה בבלידת, והיו לכם למקלט מגואל אדם. ואז יש פירוט, ונס אל אחת מהערים האלה, ועמד פתח שער העיר, ודיבר וכו' וכו'. כך בשישה הפסוקים הראשונים, ואחר כך בפסוק ז' מדברים על מהם הערים שהוקדשו להיות כערי מקלט. ואחר כך, בפרק כ"א, ויגשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן וליהושע בן נון וראשי אבות המתות לבני ישראל. ואז הם באים בטענה שהשם ציווה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו, ואז ניתנו ללוויים את אותם ערים, כלומר קבעו איזה ערים יהיו ללוויים, שהם יהיו ערי הלוויים. עכשיו כדאי לשים לב לנקודה הזאת, לעיתוי. המצווה הזאת, קיום המצווה הזאת של הקדשת ערי מקלט, בא עם סיום ההתנחלות בארץ. אגב, הסג הזה של מתנחלים, נחלות, מקורו פה בספר יהושע. עוד לפני זה בתורה בעצם. ההקשר בין שני החלקים, הרי מקלט והרי הלווים, שהרי הלווים, הרי הלווים בסופו של דבר גם הם, גם הן אותן ערים היו גם כן הרי מקלט. וכך אנחנו מוצאים את הרי המקלט והרי הלווים במצורף, יחד גם כן בתורה, בסוף ספר במדבר. אני רואה בכל זאת אני צריך תנ"ך. תודה. כזה גדול, זה בשביל הפתחה בטח. זה אותו נוסח, נכון? למרות שזה גדול. אז תסתכלו בבקשה בפרשת מסעי. ואז לקראת הסיום, זאת אומרת בסוף פרק למד ג', וידבר השם למשה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור, דבר בני ישראל אמרת להם, כי אתם עוברים את הירדן והורשתם כל יושבי הארץ מפניכם, ואז והתנחלתם את הארץ בגורה למשפחותם, ואז יש בלמד ד' את הגבולות של הארץ, ואז בפרק למד ה' יש את הציווי לתת ללוויים ערים לשבת, ואז בהמשך פסוק ט' והלאה, אז והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם. הביטוי אגב ערי מקלט מופיע בצורה רחבה פה בפרק הזה בפרשת מסעי. לאמור, יש איזה יחס וקשר בין שני הדברים האלה. מצד אחד הרי מקלט, הקדשת הרי מקלט, זה אקט הסיום של חלוקת הארץ, של הנחלה בארץ, כמו שזה מופיע בספר יהושע וכציווי בפרשת מסעי בתורה. אבל כנראה שצריך להבחין בין הערך החינוכי של הקדשת הרי מקלט לבין הפונקציה ההלכתית המעשית. כי תראו, בתורה בספר דברים נאמר בפרק ד' פסוק מ' אז כשנמצאים עוד בעצם במדבר אורות מואב, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש, לנו שם הרוצה אשר ירצח את ראום בבלידה תלו לו שונה למתמול שלו שלשום, ונס אל אחת מן הערים האל וחי. וקובעים מהם הערים, וכמובן נשאלת השאלה מה הערך שיש לקביעה הזאת שאז יבדיל משה. הרי מבחינה מעשית הערים האלה, גם אם משה יבדיל אותם, אינם משמשות כלום, כמו שהמשנה במסכת מכות אומרת שעד שלא הובדלו שלוש ערים בארץ כנען, אז גם מה שהבדיל משה רבינו לא היה לזה שום משמעות. מסתבר, עד שלא נבחרו שלוש שבארץ ישראל, לא היו שלוש שבארץ קולטות, כך המשנה אומרת במכות. מסתבר, כדברי רב סימאי במסכת מכות, שהוא אומר, אמר משה, מצווה הבא לידי, הקיימנה. הזדמנות לקיים מצווה, למרות שהיא איננה אפקטיבית עדיין, אבל זו ההזדמנות לעשות. וכדאי לשים לב באמת להקשר. שם בספר דברים, פרק ד', פסוק מהם לפני ההבדלה, אז מה נאמר? ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר אדוני אליך נותן לך כל הימים. אז יש פה איזו הבטחה שאם נשמור, אז השם ייטיב לנו ויאריך את ימינו. ובכן, זו אמירה, זו הבטחה. אבל משה חושב, מה בידי לעשות כדי להאריך ימים? ואז אומר, הנה, אני יכול לעשות משהו. אני יכול להבדיל ערים, שלוש ערים שיהיו ערי מקלט. וזה יכול להציל. ראשי כל ערי מקלט, הם באים גם לגונן על הרוצח מפני גואל הדם. אם כן, ככה אני מאריך ימים. אז אולי המחשבה הזאת היא זו שהובילה את משה. אבל תשימו לב לסגנון. אז יבדיל משה שלוש ערים. הקדומת הזאת, אז, מצלצל לכם משהו? אז השיר משה, מהתורה, מספר יהושע משהו? נכון, ואופורות. פעמיים יש בספר יהושע. אז מה שהזכרת זה בפרק ח' פסוק למד ביהושע. אז יבנו יהושע המזבח, ושני פרקים אחר כך, אז ידבר יהושע להשם. אם כן, המילה אז שמופיעה בתורה, גם בשירת היין, גם בשירה בפרשת חוקת, יש בה איזה משהו מרומם. זה סגנון שמן החגיגיות יש בו. אז זה בא לציין שעשו את הדבר הזה, אז יבדיל משה, לא עשו איזה משהו טכני, שלחו מודדים במעץ, למדוד וכדומה, אלא עשו עסק. וכמו שהרמב"ן באמת שם על התורה, אומר אז יבדיל משה שהוא כינס את כל העם ובטח נתן כמה הרצאות חשובות, שיחות נגיד לזה, על ערך של שמירת על חיי אדם וכדומה. ומעניין איך נאמר פה ביהושע? וידבר, כן, תחילת פרק כף, וידבר אדוני ליהושע לאמור. זה סגנון שהוא נדיר מאוד בספר יהושע. השם לא דיבר על יהושע, השם אמר ליהושע. מה פתאום המילה, השימוש במילה הזאת דיבור. אז הגמרא במסכת מכות מתייחסת לזה. נאמר פה בדף יהודה עמוד ב' למטה. אמר רבי חמא בר חנינא, מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה? מאיפה שזה נאמר בלשון עזה? שנאמר, וידבר השם אל יהושע, וידבר לימו, דבר אל ישראל לימו, פעמיים דיבור, ואומר רש"י, בלשון עזה, בכל יהושע, אנחנו כבר לקראת סוף ספר יהושע, בכל יהושע כתיב, ויאמר השם, וכאן נאמר, וידבר השם אל יהושע, ודיבור לשון עזו, לעומת אמירה שהיא מבטאת איזו אמירה רכה, דיבור, כה תאמר לבית יעקב ותדבר אל בני ישראל. בית יעקב, אלו אנשים, צריכים לדבר איתם אמירה רכה. בני ישראל, אלה הגברים, דיבור. אז מפני מה נאמר בלשון עזה? מפני שהן של תורה. מה הפירוש מפני שהן של תורה? אומר פה רש"י, פה ממסכת מכות, אבל שאר אמירות שאמר, לא אמר דבר לקיים מצווה כתובה בתורה חוץ מזו. המיוחד בפנייה הזאת העכשווית אל יהושע, שפה הוא מצווה לקיים מצווה של תורה, מה שאין כן בדברים האחרים. לממרה, אומרת הגמרא, דכל דיבור לשון קשה. אומרת מה? אין. כדכתיב, מה שאמרו האחים לאביהם לגבי יוסף, דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות. שואלת הגמרא, והתניא, אז נדברו יראי השם, אין נדברו אלא לשון נחת. איך אתה אומר שדיבור זה לשון קשה? יש לנו, אז נדברו יראי השם, יראי השם שנדברים אחד לשני, זה בלשון רכה של יראי השם. לא בפוליטיקה של היום, אני מדבר בסגנון של מלאכי, לשון זו. וכן הוא אומר, ידבר עמים תחתינו. נו, אז מה לומדים? ידבר עמים תחתינו זה מתהילים. מה שאומרים את המזמור שאומרים לפני התקיעות. אז מה זה אומר? כנראה מקובלם שידבר עמים ידבר עמים תחתינו זה לא בלשון קשה, אלא בלשון של נחת, בניגוד לתפיסה בדרך כלל שמדברים שם על מזמור נ"ד שם בתהילים, ידבר עמים תחתינו זה, אלא הדברה לא באיזה אמצעים אלימים, אלא בנחת. אומרת הגמרא, דיבור לחוד ידבר לחוד. ובכן, כל האמירה הזאת עכשיו פה של תחילת פרק כף, זו אמירה בלשון קשה. למה? כי פה יש פה איזו דרישה מיהושע להעמיד את התורה על תילה, על דברי תורה, ולקיים את מה שהתורה מצווה כמה פעמים. העניין של הדין של רוצח ורוצח בשגרה מופיע גם בספר שמות, מופיע גם בספר במדבר, בסוף פרשת מעשה כמו שאמרנו, וגם בספר דברים פעמיים, אז יבדיל משה ואחר כך בפרק י"ט בהרחבה. מה שמעניין שפה אנחנו רואים שהדברים שיהושע מצווה עליהם יש בהם תוקף של דברי תורה, וזה מחזק אמירה במסכת נדרים. בנדרים דף כ"ב עמוד ב' נאמר כך. אמר רב עדה ברבי חנינה, אלמלא חטאו ישראל, יש פה בסוגריים, אלמלא לא חטאו ישראל, כל פעם קוראים אותו רעיון, אלמלא זה לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. כלומר, הספרים האלה חתחילאים במקרא, שאינם תוצאה של איזה הסתעבות באבונות וכדומה, אלמלא חטאו ישראל, אז מה היו מקבלים? חמישה התורה וספר יהושע. מה היתרון של ספר יהושע? אז זה אומר פה בגמרא שערכה של ארץ ישראל כלומר כתוב בו ערך חלק של כל שבע, אני קורא מרש"י, ולכן זה דבר חיוני. לעומת זאת, שאר ספרי המקרא, שופטים ואילך, עד דברי הימים, ולפי שבעתו ישראל וחטאו, נוסף להם רוב חוכמה, שאר הספרים להטריחן יותר. מה הייתה, מה? מביאים פסוק מקהלת, כי ברוב חוכמה רוב כעס. כלומר, ריבוי של החוכמה, שיש לנו עוד ספרים מהמקרא וכדומה, הוא תוצאה של כעס שהכעיסו את ישראל, ישראל את הקדוש ברוך הוא, והיה צריך להוסיף להם. על כל מפני שערכה של ארץ ישראל הוא, אז אנחנו שומעים גם פה בפרשייה הזאת של ספר יהושע, משהו מערכה של ארץ ישראל, מוסף על כל מה ששמענו לפני זה. עכשיו יש עוד נקודה. עשיית דין ברוצח. דרך אגב, במינוח המקראי, אז רצח זה רצח. והתורה אומרת, עשה את זה בשוגג ומזיד, אבל גם בשוגג הוא נראה רוצח. אז אין צריך לומר רוצח במזיד אלא אף בשוגג, אז עשיית דין חיוני לטהרת הארץ, כמו שרואים בסוף ספר במדבר. נגיד לקראת הסוף, מתכוון לפרק למד ה', אחרי שמדברים בנושא הזה של והיו לכם והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם וכל מושבותיכם, כל מה כנפש לפי עידים ירצח את הרוצח וכו', ולא תיקחו חופר לנפש רוצח, ולא תיקחו חופר לנוס אל עיר מקלטו, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי האדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לאדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. מה יכול לעכב את השכינה? רצח בארץ. עכשיו אולי נחדד את המבט. העניין הזה של גלות, שהוא נאמר בהקשר לרוצח, רוצח בשגגה, אנחנו מוצאים לראשונה בתורה כבר בפרשת בראשית. ואנחנו מוצאים את זה פעמיים. ראשית כל, כשחטאו אדם וחווה, הוטל עליהם עונש של גלות בעצם, שהוגלו מגן עדן. ומבחינה מסוימת זה עונש שהומר. ביום החולך ממנו מות תמות, אבל הוא לא מת, הם לא מתו, אבל הוגלו. גם מה שמגלים רוצח, זה גם כן איזה המרה. אמרנו רוצח הוא רוצח, היה צריך למות, אבל זה איזה מין במקום. יותר מזה, כשהיה הרצח הראשון בתורה, מה נאמר לו לקין? נא ונד תהיה בארץ, לא תהיה לך אחיזה. אלא שאם ההורים הוגלו ממקומם ויכלו להתיישב במקום אחר, על קין הגלות חמורה יותר, אין לו בכלל מקום. נא ונד. ואולי נסתכל יש פה במדבר רבה פרשה כך ג' מדברים פה על אדם הראשון, כל פעם הוא מתחיל, והקריתם לכם ערים. אז הדרשן, וככה היה דרכם של הדרשנים, לפתוח את הדרשה שלהם באיזה פסוק. בדרך כלל בפסוק מתוך הכתובים. איזה פסוק מתוך הכתובים מתאים. זהו רק כתוב מתוך תהילים, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. יורה חטאים. הצירוף הזה של טוב וישר השם, שיש במדרש אם הוא טוב או ישר, איך מצטרף שני הדברים האלה? וזה שימש נדמה לי למהר"ל בספרו נתיבות העולם, נתיב התשובה, אז הוא עשה עיון גדול מאוד סביב הפסוק הזה. ואז מביאים ככה, זכור רחמך השם וחסדיך. אמר דוד ריבונו של עולם, אלמלא חסדיך שקדמו לאדם הראשון, לא היה לו עמידה. אחרי חטא כזה, שנאמר כי ביום החולך ממנו מות תמות. אבל לא עשית לו כן, אלא הוצאת אותו מגן עדן, והוא לא מת. וחיה 930 שנה, ואחר כך מת. מה עשית לו? גירשת אותו מגן עדן, שנאמר ויגרש את האדם. ולמה נתגרש? על שהביא מיתה לדורות. בעצם גם אדם הראשון מבחינה מסוימת הוא גם היה רוצח, רוצח בשוגג. הביא מיתה לדורות. מה עונשו של רוצח בשוגג? גלות. ויגרש את האדם. והיה חייב למות מיד, אלא שריחמת עליו וגרשתו כדרך הרוצח בשגגה שגולה ממקומו להרי מקלט. לכך נאמר, זכור רחמך השם וחסדיך. עכשיו, אתם יודעים שישנם דרכים שונות לעסוק בנושא, שאפשר לעסוק באופן הלכתי, באופן מחשבתי, באופן פרשני. אני רוצה לעסוק, הייתי אומר, באופן ספרותי קצת. כשהולכים לנתח יצירה ספרותית, אחד הדברים שמחפשים, שאמורים לאפיין, זה איזשהו חיבור. והחיבור היפה הוא כשנסגר מעגל, שהחתימה היא מעין הפתיחה. ואז הייתי רוצה שבו נתבונן בתורה. פתיחת התורה, הפתיחה הלא כל כך סימפטית, זה שם בחטא של אדם הרחבה, בחטא של קין. ומה שנגזר מכאן זה הגלות. הגלות. אדם, ויגרש את האדם,
גלות על קל. עכשיו, במה התורה מסיימת? אז השאלה, מה זה נקרא התורה מסיימת? איפה התורה מסיימת? אז אפשר להסתכל על התורה, מבחינה מסיימת, יש לנו חמישה תורה. אבל בעצם, התורה מסיימת פה, בסוף במדבר. ספר דברים זה כבר פאזה אחרת, זה כבר משנה תורה. יש דעה, משה מפי עצמו אמרן, ואברבנאל עושה עסק שלם, איך להבין את זה וכדומה. אז מבחינה מסוימת אני אומר, התורה מסתיימת בפרשה הזאת. ואם התורה מסתיימת בפרשה הזאת, בדין של רוצח בשגגה שהוא גולה, אז יש לנו משהו בחתימה שהוא מעין הבטיחה. אבל חתימה מעין הבטיחה יש לנו גם במישור המצוות. איכן מתחילות המצוות בתורה? אז יש מספר מצוות מצוצה בספר בראשית, אבל מסה של מצוות יש עוד בפרשת משפטים. אז ובואו נראה פרשת משפטים במה היא עוסקת, במה היא פותחת. אז היא פותחת בדיני ודברי, וכבר הראשוני במקום בעקבות חז"ל אפשר לומר מנסים להבין מדוע דין עבד עברי, איך הוא נקשר לעשרת הדיברות, ואז קושרים בזה גם כן לאנוכי השם אלוקיך. אבל לאחר הדין של עבד עברי, בוא נראה מה יש בתורה שם בפרשת משפטים. אז כתוב פה כך, פרק א' פסוק י"ב, אחרי דין של עבד עברי ועמה עברייה. מכה איש ומת, מות יומת. דין רוצח. אז מכה איש ומת, מות יומת, זה מין הקדמה כללית. ואחר כך ישנם שני פסוקים, או בפסוק הבא, אז הוא קצת מרקח את זה. אמנם מכה איש ומת עקרונית מות יומת, אבל ואשר לא צדה אלא איך קרא לו, והאלוהים עינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. נקרא את זה במילים אחרות, שמתי לך מקום, משהו נרדף לשמתי לך מקום. איזה מקום? הרי מקלט. אז ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. אם כן, כבר מיד בפתיחת המצוות, לאחר הסיפור של עבד שדנים מאוד למה הוא מופיע בהתחלה, בא מיד הדין עוד של רוצח במזיד, מכה איש ומת מות יומת, ורוצח בשגגה. וכך גם בחתימת המצוות פה בספר במדבר. עכשיו בספר במדבר עצמו, שוב מעגל אחר, ספר במדבר במה הוא פותח? אז זה במפקד של בני ישראל, ואחר כך בחנייה שלהם, איש על דגלו באותו ויחנו בני ישראל וכו' וכו', ואחר כך מפקד הלוויים וחניית הלוויים. אם מבחינה זאת גם כן, יש גם בספר במדבר, סיום של ספר במדבר, חתימה מעין הפתיחה. גם כן הרי הלוויים, חניה של בני ישראל בארץ ישראל, איך הם אמורים לחנות, ושוב הרי המקלט. ומכאן יש מקום לשער שכדרך שבמדבר, לא במדבר, בכלל, ערי הלוויים שימשו גם, 42 עיר של ערי הלוויים שימשו גם כערי מקלט, אז ניתן גם לומר שגם מחנה לוויה שבמדבר, היה מחנה ישראל מסביב, קרוב למשכן, מחנה לוויה, מחנה לוויה שימש כעיר מקלט גם במדבר. מסתבר, לא כתוב, אולי היו גם רוצחים, רוצח בשגרה, לאיפה הוא נמלט? איפה את העיר המקלט שלו? במחנה הלווים. ובאמת במסכת מכות בדף י"ב נאמר שהיו ישראל מגלים למחנה לוויה. עכשיו יצאנו דבר מאלף, הייתי אומר. 42 עיר של הלוויים פלוס ששת ערי המקלט, אז הם היו, סך הכל, הם היו מפוזרות וזמינות, וזה עיקרון חשוב שהערים האלה יהיו זמינות לרוצח. ואילו במדבר הרוצח חיפש איפה להימלט, ואז החץ היה מופנה להיכן? החץ כל הזמן נראה לכיוון המשכן. וזה נותן מבט לאפשרויות החינוכיות והשיקומיות של ערי המקלט. כי מה היה התפקיד של הלווים בעצם? איך נאמר בדברי משה לשבטים? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הם היו הפדגוגים, המחנכים הגדולים. בהקשר לזה כדאי לשמוע דברים משל ספר אחימו במצווה תח. מצוות ישראל לתת ערים ללווים לשבת בהם בקולטות. שורש מצווה זו, אומר בעל החינוך, ידוע הוא כי שבט הלוי מבחר השבטים, הוא כלומר הנבחר שבשבטים, ונכון לעבודת בית השם, ואין לו חלק עם ישראל בנחלת שדה וחרם, אבל ערים האלה היו צריכים לשבת, הם ובניהם וטפם וכו', ומפני גודל מעלתם וכושר פועלם וכן ערכם של הלווים, נבחרה ארצם לקלוט כל הורג נפש בשגגה יותר מארצות שר הלווים, אולי תחפר עליו אדמתם המקודשת פי קדושתה. אז יש איזו קדושה יתרה כאילו בערי הלוויים. ועכשיו הוא מוסיף פה דברים נוספים, למה דווקא חשוב שהלוויים יהיו המופקדים על העניין הזה. עכשיו, מה פתאום בעצם ללוויים אין נחלה מסודרת, מאורגנת במקום אחד כמו לשאר השבטים? מה בעצם קרה פה? למה השבט זה מקופח? כן?
רוצים שהם יפיצו את הטוב.
מה?
רוצים שהם יפיצו את זרחי השם.
אבל למה דווקא?
כי אם הם היו בנחלה אחת, אז היה להם אזור השפעה מצומצם.
אבל אני חושב שזה בעצם כבר יעקב אמר. החלקם. החלקם ביעקב הפיצם בישראל. ולמה? כי והפעם הרגו איש וברצונם יקושו. אז בעצם גם הלוויים בעצם, על דעתף התפוך, גם הלוויים בעצם זה שהם מפוזרים במקומות מסוימים, מפוזרים מאוד, זה בעצם גלות. למה גלות? מה?
כי הם הרגו.
הרגו בעצם את אנשי שכם, אבל יקרו שור, שור זה בעצם את יוסף, שביקשו להרוג אותו, לכו ונהרגנו, כמו שהם אמרו של אחיו, שם בדותן, שיוסף חפש עליהם, אחריהם. ואז כעונש, מבחינה מסוימת, הוא שט עליהם, עונש הגלות הזה על הלוויים, להיות מפוזרים, להיות גולים, ולא בנחנה מאוד מסוימת. וזה אחר כך יביא לכך שיהיה מקום לכל מיני רוצחים להיקלט שם. ואין לך מקום מקלט טוב יותר לקלוט את הרוצחים, כמו הרי לוויים שהם בעצמם נגועים מבחינה זאת, והם, איך לומר, יודעים את נפש הרוצח ויכולים להעלות אותו על פסוק. עכשיו, הזכרתי כבר שהנושא של ערי מקלט מופיע כמה פעמים בספרי התורה. והנה לימים גם, כאילו בספר השישי של התורה, שישה חובשי התורה, אפשר לומר, הספר השישי, ספר יהושע. אבל מכל הפרשיות, אז הפרשה שם בפרשת ערי מקלט בסוף מסעי, היא הארוכה ביותר והפרטנית ביותר, וגם המילה ערי מקלט לא מופיע בחלקים אחרים בתורה אלא שמה. אז אם היינו מסכמים משהו באיזה מילה, היינו אומרים שמצד אחד ערי מקלט זו מצווה התלויה בארץ. אין צריך לומר ארצל המערבית, גם ארצל המזרחית יש בה. אז זה מצד אחד היא הערים האלה תלויות בארץ, המצד שני הארץ, כדי שתהיה הארץ, היא תלויה בערי מקלט, ומכאן הקשר של הנושא הזה לחלוקת ונחלת הארץ. ערב טוב.
כן. בקשר לעונש,